ובוקר טוב, ויש כאן שאלות. בשיעור מספר 12, ביום שני, הרב אמר שהשבת בתרבות של עם ישראל משלבת תנועה וסטטיות. סטטיות מובן, על יציאי שמקומו, שביטה וכדומה. אבל איפה רואים את עקרון התנועה בשבת? פשוט מאוד, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כלומר, השבת איננה מנוחה לכתחילה, היא מנוחה אחרי יגיעה. לכן בכל מקום הכתוב אומר, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת. שיעור 13, יום שלישי. אם האדמה לא יכולה להוציא עץ פרי, עושה פרי, אז למה היא קיבלה את הציווי בכלל? איך הייתה אמורה לבצע אותו? פשוט מאוד. הציווי ניתן מתוך ידיעה שהוא לא יהיה ניתן לביצוע, אלא על מנת להציג אידיאל. ולכן, אף על פי שברור שמלכתחילה אי אפשר יהיה לעמוד בציווי, אבל ייווצר תהליך התפתחותי שיבוא בסוף לידי הביצוע של האידיאל. שואל שני, לפי השיעור של יום שלישי, הבנתי שהרב הסביר שהאדם הוא הנפש החיה, היצור הבכירי, ושנברא בשיתוף של הקדוש ברוך הוא והאדמה. אם כן, למה היה צריך להיווצר גם נחש, האדם הטבעי, אם יש גרסה יותר נעלית שלו? תודה רבה. תשובה, האדם נוצר כשיתוף פעולה בין הארץ לבין הפעולה הישירה של הבורא, זה נכון, אלא שהחלק שבא מן הארץ הוא בעצמו הנחש. זאת אומרת, הנחש, האדם בא לשכל הטבעי, זה החלק שהארץ יכולה לייצר. יוצא לפי זה שמה שכתוב, עפר מן האדמה, אינו אלא הנחש. וגם נאמר על הנחש, עפר תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת שהוא בעצם הצורה החיה הנעלה ביותר של חיי העפר. כאן צריך לעשות הבחנה בין עפר לבין אדמה. אדמה זה מה שאין לו חיות, הוא דומם, דומן על פני השדה. לעומת עפר, שהוא מה שיש בו פוריות, עין פר, עין מקור, כמו מעיין. פר, משון פריון, כלומר מקור החיות נקרא עפר. וזה באמת זהה עם הנחש. לכן השואל צודק, לא צריך לעשות שניים, זה אותו הדבר ממש. ובכן, אנחנו ממשיכים בבראשית, וכבר הגענו לפרק א', והגענו לפרק א' בפסוק כף ו'. ויומר אלוהים, נעשה אדם. בצלמנו כדמותנו. יש לשים לב שהפסוק הזה, אף על פי שמשתמש בשם אלוהים, שמציין את הפעולה של הבורא דרך הטבע, בכל זאת הוא פסוק כ"ו. פסוק כ"ו זה שם הוויה, י"ק ו"ק בגמטריה כ"ו. כלומר, מונח ביסוד הטבע, יסוד על-טבעי או מוסרי נקרא לו, שנקרא בשם שם הוויה, ולכן פה זה מופיע בפסוק כפיו. ויאמר אלוהים נעשה אדם. אז הנעשה, הסברנו, האדם נברא כתולדה של שיתוף פעולה בין הארץ לבין הקדוש ברוך הוא, ואז זה יוצר איזשהו מתח פנימי באדם. זה היצור היחיד שבנוי משני מקורות. המדרש רבה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון שמיים מן העליונים, ארץ מן התחתונים, ביום השני רקיע מן העליונים, ביום השלישי צומח מן התחתונים, ביום הרביעי מאורות מן העליונים, ביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. אז בינתיים יש תיקו. ביום השישי בא לברוא את האדם, אמר אם אברא אותו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים, אם אברא אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים, נשמתו מן העליונים, ואז יש שלום בעולם. ומכאן יש מלחמה באדם. כלומר, האדם בתור חוליה מקשרת של כללות ההוויה, ובעצמו נתון למתח מתמיד בהגדרת עצמו. האם הוא נשמה מן העליונים, או שמה הוא גוף מן התחתונים? וניתן לומר שזה אופציה בחירית אצל כל אדם לדעת כיצד הוא רואה את עצמו. יכול אדם מלומד מאוד לומר, אני בהמה. משוכללת, אבל בסופו של דבר בהמה. לעומת זה, יכול אדם גם לומר, אני בכלל לא בהמה. אני הכרה מוסרית, אינטלקטואלית, בא מן העליונים. זה כבר עניין של מתח פנימי, ויצא לומר שיש בתוך האדם שני המוקדים האלה, ואז יש כמה אופציות. האופציה האחת, כפי שאמרנו, זה לבטל האחד מפני השני. האופציה האחרת היא דווקא לעשות שלום ביניהם. והשאלה היא, מי המוביל? האם המוביל יהיה האדם הטבעי או האדם המוסרי? ובזה מוסברת הרבה מההיסטוריה האנושית. לכל פנים, ויאמר אלוהים, נעשה. כן. זו השאלה. התורה, אתה שואל מה מגמה של התורה ביחס לזה. יש לנו שני סוגי צדיקים. יש לנו מה שהרמב״ם מכנה הכובש והישר. הכובש ישלים עם זה שזו מלחמה, ואז הוא מכניע את יצר הרע תחת יצר הטוב. ויש הישר שעושה ברית שלום בין היצר הרע ליצר הטוב. הוא מוביל את היצר הרע על ידי יצר הטוב, אבל איננו מבטל אותו. זאת הדרך המועדפת בבחינת ובחרת בחיים. הרב אשכנזי היה אומר שמדוע בזמן החופה יש שמחה עצומה. יש איזה רגע קצר אבל מאוד שמח בחופה. והוא אומר שזה בגלל שבחופה ברור לחלוטין שיצר הרע ויצר הטוב רוצים אותו דבר. וזאת ההוכחה שאנחנו לא בגיהינום. כי צריך פעם אחת להוכיח את זה. שהחיים הם לא מתח מתמיד, אלא יש אפשרות, זה משתקף ברגע החופה, של ההרמוניה בין שניהם. בסדר? ויאמר אלוהים נעשה אדם, בצלמנו כדמותנו. טוב, על זה כבר נכתבו, נשפכו נחלי דיו. אנחנו רק נאמר כמה דברים קצרים, בצלמנו כדמותנו, זאת אומרת שאומר הנפש החיים, כשם שאנחנו, כלומר, הקדוש ברוך הוא והמלאכים, וזה מפעילים את כל המציאות כולה, יש השפעה של הפעולה האלוהית על כל ההוויה, ולא רק על מקום נקודתי, אז כך גם האדם בצלמנו כדמותנו, שהוא גם כן יכול, כולל את הכל, ומתוך כך יכול לפעול על הכל. וזה בעצם התולדה, וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס, הרומס על הארץ. נשאלת השאלה אגב, מהו התחום של רדיית האדם? וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים. מה אנחנו כוללים בעוף השמיים? בפשטות, אם אנחנו מבינים את ההקשר הכללי של מעשה בראשית, עוף השמיים, זה העולמות העליונים, זה המלאכים. הם נקראים עוף השמיים. כן, עוף יעופף על הארץ. ואז מלא גם, דגת הים ובהמה, זה גם כל כוחות החיים כולם שבעולם, גם בתוך האדם עצמו. ויברא אלוהים. עכשיו פה אנחנו רואים שהמטרה הייתה לפתור את הכישלון של הארץ, שלא הצליחה להוציא נפש חיה. ואבא נבדוק האם פה גם כן זה הצליח או לא. ויאמר אלוהים נעשה. אם כך, האדם היה צריך להעשות. ומה קרה במציאות? ויברא. אז זה לא הצליח. הוא נאמר את זה כך. אם שניים צריכים לפעול, כל אחד עושה חצי. אז הקדוש ברוך הוא צריך לא לעשות. לעשות זה מושלם. אלא הוא רק בורא. בורא זה חצי. מי יעשה את החצי השני? האדמה. גם מצחה. אז נאמר, בורא פלוס בורא שווה עשייה. אז כאן הכתוב מתאר לנו את הצד שבו הקדוש ברוך הוא פועל. ויברא אלוהים. מה עם האדמה? האם היא בראה גם כן? האם גם כן היא עשתה את העבודה שלה? זה אנחנו נראה בפרק ב', האם היא עשתה את העבודה שלה או לא. אבל יוצא שהאדם הוא יצור בלתי מושלם. הוא נברא, למרות שהוא היה צריך להעשות. לפי זה גם מה שכתוב בהמשך, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, האם זה כולל את האדם או לא, נדבר על זה פעם אחרת, שלום.